ובכן, שאלה גדולה נשאלה בבית המדרש, או יותר נכון על שולחנו של הרב אלישיב, והשאלה היא שאלה עתיקה. בהגדה של פסח כתוב שם מעשה ברבי אלעזר ורבי, את המעשה שכולכן מכירות. מילה אחת קודם, זאת אומרת קטע אחד קודם, כתוב אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני, סליחה, זה הקטע הבא, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה. מה הוא דרש? כתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז דרש בן זומה ימי חייך, זה הימים, כל ימי חייך, בא להביא את הלילות, הכל זה בא לרבות. שואלים כולם, מה הקשר בין הגדה של פסח לקטע הזה? הלוא הקטע הזה מדבר על קריאת שמע ועל זכירת יציאת מצרים בכל לילות השנה. אין קשר בין זה לליל הסדר, הרי ברור שבליל הסדר ודאי שמצווה לזכור את יציאת מצרים. הרי ברור שבליל הסדר יש מצווה של והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. אם כן, מדוע נכנס הקטע הזה להגדה של פסח? זו שאלה שכל המפרשים שואלים. שבת הגדול בשנה שעברה, תשס"ז, הייתי בדרשה של הרב זילברשטיין, והרב זילברשטיין סיפר שכשהוא היה אברך צעיר הוא ישב כמובן בליל הסדר אצל הרב אלישיב, הוא חתנו הרי. אז הרב אלישיב אמר דבר מאוד יפה. הוא אמר, כתוב, הרי אני כבן 70 שנה. מה פירוש הרי אני? מה הוא בא להגיד? אמר הרב אלישיב, בואו נשמע מי זה היה רבי אלעזר בן עזריה. הדבר הראשון, רבי אלעזר בן עזריה היה דור עשירי של עזרא הסופר, ולהיות דור עשירי של עזרא הסופר זה נקרא להיות בנשק. מה זה בנשק? בנן של קדושים. עזרא הסופר, כתוב עליו בגמרא שהיה יכול להוריד את התורה מן השמיים, אלא שהקדימו משה רבינו, הוא היה לפניו. אבל מצד הגדלות של האדם, עזרא הסופר היה יכול להוריד תורה מן השמיים. עד כדי כך שיש גמרא במסכת יבמות, גמרא מספרת שהלכו פעם רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע בן חנניה, הלכו לבקר אצל רבי דוסה בן הורקינוס, ורבי דוסה היה כבר סגי נהור. אז הם נכנסו והוא הכיר לפי הכל את רבי יהושע בן חנניה, אמר לו בוא תשב. אמר לו רבי יהושע בן חנניה, רבי, לא באתי לבד. אמר, יש אורחים, נו מי עוד נמצא פה? אמר לו רבי אלעזר בן עזריה. אמר, באמת, איזה יופי, יש בן לעזריה חברינו? נער ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי, צדיק נעזב, ברוך השם, בוא תשב. מי עוד נמצא פה? אז אמר לו רבי עקיבא. מה, עקיבא בן יוסף? אתה הוא עקיבא בן יוסף? ששמחו אילך מסוף אילו ועצוי פוי, אשריך, כמותך ירבו בישראל. שואלים המפרשים, למה לרבי אלעזר בן עזריה הוא לא אמר שכמותו ירבו בישראל? הלא זה גם כן לא כל כך רע להיות כמו רבי אלעזר בן עזריה, למה הוא לא אמר לו את זה? אומרים המפרשים, כי היצר הרע אומר לבן אדם, אתה יכול להיות כמו רבי אלעזר בן עזריה? מה פתאום, גם לך יש סבא שהוא עזרא הסופר? מה, אתה יכול להיות כמו רב חיים קניבסקי? מה, אבא שלך סטייפלר? אתה לא יכול. מה, את יכולה להיות הרבנית קניבסקי? מה, אבא שלך זה הרב אלישיב? גמרנו. אחד הסיפורים המדהימים ביותר בשביל להבין מה זה נקרא, לפני, היו שנים רבות שרב חיים קניבסקי עם הרבנית נסעו לצפת בקיץ לשלושה ימים, היה דבר ידוע. לפני כמה שנים אני בא בקיץ ואני רואה שהכל כרגיל, אז שאלתי את הרב סמוטני המשמש, שאלתי מה קרה שלא נסעו השנה. אז הוא אמר לי, אתה לא יודע, רב אברום צבי טויב שיהיה בריא, הוא הרי היה כמו בן אצל הרב שח. אז לפני בן הזמן, אם הוא נכנס אל רב חיים, ורב אלמן אומר לו, או, אבום צבי, ספר איזה סיפור מהרב שח, הרב מאוד אוהב לשמוע. מה אני אספר, מה אני אספר? מה אספר משהו, נספר. אז הוא סיפר שהוא פעם שאל את הרב שח, למה הוא לא נוסע לדאצ'י? לנופש. אומר לו, הרי הראש שיבי כבר לא אומר שיעורים עכשיו בישיבה. זה בין הזמנים. אלא מה, הכי קלה? נו, הכי קלה, את הפתיחה, הרב שח היה אומר, ואחר כך הוא לא, אז בשביל מה? אתה יכול לשבת קצת לנוח. אז הרב שח אמר לו, אני לא הולך בגלל שתראה, יש הרבה צרות ליהודים. ובאים אנשים ושופכים את הלב, לחלק אני יכול לעזור, לחלק גדול אני לא יכול לעזור. אבל על כל פנים אני שומע אותם. גם זה משהו. אבל אם אני הולך מפה, אז אין מי שישמע אותם. אז אחרי אני נשאר. רב חיים שמע את זה, אמר ככה, אין צפת יותר. נשארים. אז אני אומר לרב סמוטני, בסדר גמור, רב חיים שיהיה בריא, באמת הוא מוסר את נפשו לשמוע את כל הצרות של עם ישראל, אבל אחרי הכל הוא גם לומד. יש לו קצת... אבל הרבנית רחמנות, תראה, מצאת החמה, לא יודע עד מתי. איך היא יכולה? אז הוא אומר, נכון, אתה צודק. אז אמרתי לו, אז למה היא לא מבקשת ממנו? אז הוא אומר, שאלנו אותה. אמרנו לה, תגידי לרב שאת צריכה. אז היא אמרה, מאז שהתחתנתי איתו, עוד לא ביקשתי ממנו שום דבר. אז זה נקרא להיות מבית טוב. זה נקרא להיות מבית טוב. היצר הרע בא לאנשים ואומר להם, אתם לא יכולים להיות כאלה. למה? בגלל שהסטייפלר זה לא האבא שלך, והרב אלישיב זה לא השבר שלך. מה אתה רוצה? איך אתה תהיה? פעם אמר לי אחד, זה לא נכון, אבל זה מה שהוא אמר לי, שהיו קבוצה שרצו לעלות לטפס לאברסט. אז ככה הם הכינו את עצמם, ואחר כך התחילו לטפס, ושוב נעצרו אחרי 2,000 מטר להתרגל להעביר חשר דליל. ואחר כך עלו עוד 1,500 מטר ושוב נעצרו, ואחרי זה עוד שוב המשיכו, ובסוף, בסוף, אחרי חצי שנה, הגיעו למעלה. הם הגיעו למעלה, הם רואים שם ילד. אמרו לו, ילד, מה אתה עושה פה? איך הגעת? אמר לו, אני נולדתי פה. אז רצה להגיד לי שרב חיים קניבסקי זה ככה, אתה מבין, הוא נולד שם. זה לא נכון. זה לא נכון. אם אדם לומד, הוא יודע, ואם הוא לא לומד, הוא לא יודע. אין חוכמות בזה, אין עירת שמיים שעוברת בירושה, ואין תלמיד חכם שעובר בירושה, אין דבר כזה. מי שלומד יודע, ומי שלא לומד לא יודע. זה יש. אם כבר מדברים, יש אצלנו בבית כנסת אחד שכותב עכשיו ספר על התפילה, פירושים מרב חיים קניבסקי. הוא כל יום נמצא אצל רב חיים, לא רק עכשיו, פה שנים. אז היה לו כמה וורטים מרב חיים, הוא התחיל לכתוב את הספר, אבל נו, זה לא מספיק בשביל ספר. אז הוא התחיל לשלוח לו שאלות, רב חיים עונה לו תשובות, ויש לו ברוך השם לספר. רב חיים יודע שזה בשביל ספר, הוא שמח עם זה. בא אליו אפשטיין הנהג, והוא אומר לו, אתה יודע שזה לוקח המון זמן לרב, התשובות שהוא כותב לך. ואתה יודע, הזמן של רב חיים זה לא פשוט. טוב, הלך זה שכותב את הספר, הלך לרב חיים ואמר לו, טוב, אני מבקש סליחה, לא ידעתי, ואני מבטר, די, שהרב לא יכתוב לי תשובות. אז מה הוא ענה לו? זה בסדר, עכשיו יש אדר ב', אז יש לי קצת זמן. הרי הוא לא, יש לו חובות כל יום, ללמוד את כל השעס וזה, אז, אבל אם זה מתפרס על יותר זמן, אז יש טיפה זמן קצת. כשלומדים ככה, אז יודעים, ודאי. בקיצור, כמותך ירבו בישראל להגיד לרבי אלעזר בן עזריה, זה אי אפשר. למה? כי היצר הרע לא נותן. והיצר הרע אומר, אתה לא תהיה כמו רבי אלעזר בן עזריה, כי הוא היה לו אבא קדוש, סבא קדוש, לי אין. אז מה? אבל כמו רבי עקיבא, כל אחד יכול להיות. למה? מה הייחוס של רבי עקיבא? אוהו, כמעט לאף אחד אין כזה ייחוס. אבא שלו היה גוי שהתגייר, כזה ייחוס. למי יש כזה ייחוס? יש כאלה שיש להם, אבל רוב האנשים, בני אברהם, יצחק ויעקב, ממילא אמר לו, כמותך ירבו בישראל. למה? אתה הוכחת לכולם שמי שלומד יודע, מי שלא לומד לא יודע, ואין בזה שום פרוטקציות. רבי עקיבא הגיע מרחוק והגיע לכאלה דרגות. ומילא אומר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני, תראו מי אני, אני בנשק, אני נכד של עזרא הסופר, ובתור אחד כזה ודאי שכל אחד ירצה להקשיב למה שאני אומר. תודה. דבר שני, הרי אני, אתם יודעים מי אני? עשיר. כתוב בגמרא במסכת שבת, שנדמה לי שבת, אולי אני טועה, שרבי אלעזר בן עזריה היה מעשר מהבהמות שלו כל יום, כל שנה, 12,000 בהמות. זאת אומרת שכמה נולדו לו חדשות כל שנה? 120,000 בהמות חדשות. כל שנה. הוא היה מיליונר. ואתן יודעות איך שזה בעולם. שכשמיליונר מדבר, כולם מקשיבים. למה? פעם אומרים כזה ויץ כזה, שאיזה הוא עשיר, השמח בחלקוי. מה פתאום? איזה הוא עשיר? מי שיש לו מיליון דולר. מה פתאום אמרו איזה הוא עשיר, השמח בחלקוי? התשובה היא, אומרים ככה, זה לא זה הפשט, אבל ככה על דרך הצחוס אומרים שהאדם עשיר, כשהוא מדבר, כולם מקשיבים. למה? כי מי שיש לו מיליון דולר הוא לא רק עשיר, הוא גם חכם גדול. ומבינים, הוא יודע להתייעץ איתו כדאי בכל דבר. הוא מבין בכל דבר. ויש לו מעלות, הוא ירא שמיים גדול. והוא גם כן אדם נחמד מאוד. וכהנה וכהנה, הכל בגלל מה? כי יש לו מיליון דולר. אבל חכמים אמרו, איזה הוא אדם שהוא רק עשיר ולא יותר מזה? זה השמח בחלקוי. שבן אדם עשיר מדבר, כולם מקשיבים. אומר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני גם עשיר. ולא רק זה, אלא הרי אני, אתה יודע מי אני? בוא אני אספר לך. כשהורידו את רבן גמליאל מהנשיאות, חיפשו מי יחליף אותו. מי יחליף אותו? אז אמרו אולי רבי עקיבא, אמרו לא, אין לו זכות אבות, ואולי הוא יקפיד עליו, מה יהיה? אמרו אולי זה, הוא לא מספיק תלמיד חוכם. אתה יודע, רבן גמליאל יבוא לשיעור ויעשה לו קושיות באמצע השיעור, מה יהיה? אז בחרו אותי, בחור בן 18, שאני בר אבהן, אבל גם בר אוריין, שאני יכול לענות לרבן גמליאל על כל השאלות שלו, ואני בחור בן 18. אז אתה מבין איזה תלמיד חוכם אני? הרי אני. זה הרי אני. בר אבהן, בנשק, גם עשיר גדול, וגם תלמיד חכם גדול. אומר, ולא רק זה, אלא מן השומעים הסכימו על המינוי שלי להיות נשיא ישראל בגיל 18. איך אני יודע שהסכימו? פשוט מאוד, עשו לי זקן לבן. הרי אני כבן 70. מה זה כבן 70? עשו לי זקן לבן. מי עשה לי את זה? קדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא הסכים שאני אהיה הנשיא. אז השם הסכים על המינוי? הוא אומר, תראה מה זה, ואחרי כל זה לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. אני אומר ולא מקשיבים לי. ומי כן? עד שדרשה בן זוימו. מי זה בן זוימו? כתוב בגמור בסנדרין שהוא היה יוישב לפני החכומים. הוא לא זכה להישמח, לא קראו לו רבי, הוא היה בן עזאי, הבן של עזאי, זהו. והוא כן זכה להגיד. מה אתה רואה מפה? שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם? נכון, זה ההגדה של פסח. לכן זה נכנס להגודה, כי כאן רואים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. נראה לך אני ואני, תראה מי אני ואני ומן השומיים, ואחרי כל זה אותי לא שמרו, אותו כן. הנה לך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ונותן לכולם זכויות שווה בשווה. וכמה שהזכרנו את זה, הייתי במקסיקו לפני שנה וחצי, ושם פגשתי יהודי בשם הרב פרץ. זה יהודי מעניין, תלמיד חכם, כבר כתב איזה 70 ספרים אולי בכל המקצועות. וכשהייתי אצלו, סתם מעניין, הייתי אצלו, אז היה ספר מונח על השולחן מוכן לדפוס, והיה ספר איזה עניין אותי. שאלתי אותו מתי אפשר יהיה להשיג את זה, אז הוא אמר בבני ברק עוד חודש. בינתיים עבר כמה חודשים וזה לא הודפס, אז דיברתי איתו ושאלתי אותו מה קרה, אז הוא אמר לי לא, המוציא לאור אמר שעדיף לעשות שני ספרים ביחד. בסוף קיבלתי שלושה ביחד. ככה זה, ממש תלמיד חכם. הוא חתנו של רבי אליעזר בן דוד. שמעתם על רבי אליעזר בן דוד? רבי אליעזר בן דוד זה יהודי מיוחד מאוד. הוא הקים קהילה בארגנטינה, הקים קהילה במקסיקו, הקים קהילה בניו יורק, הקים קהילה באלעד עכשיו, אור האמת, גם סמינר לבנות, גם כהל לאברכים. הוא הקים את סמינר אור החיים, הוא התחיל את הכל, הוא הביא בנות מדימונה, מאיפה אני יודע מאיפה, שכר להם פה דירה ולא היה לו כסף, אז הוא הלך לאסוף כסף בתל אביב, ככה הוא הכיר את רב מוישה פרדו, ואחר כך הוא הכניס זו לתוך העסק הזה, רב מוישה פרדו לקח את הכל על עצמו וזה המשיך, אבל הוא התחיל את זה, רבי אליעזר בן דוד. אז באחד מהספרים שלו, של הרב פרץ, מצאתי סיפור. הוא מספר על בחור מפרס, איראן, בחור ציוני, חילוני, גבוה, עם צ'ופ יפה, מורה לעברית, חלוץ אמיתי. יום אחד החלוץ הזה בא לאבא שלו, אומר, אבא, החלטתי שאני רוצה ללמוד תורה. אמר לו אבא שלו, בסדר, יש בית כנסת, לך לבית כנסת, תלמד תורה. אז אמר לו אבא, תורה לומדים רק בארץ ישראל. אמר לו אבא שלו, תקשיב, אם אתה עוזב אותי והולך לארץ ישראל, תחתום רק שאתה מוותר על החלק שלך בירושה. והיה שם על מה לחתום. הוא חתם. והלך לארץ ישראל. אני אומר הלך ואני מתכוון הלך. לא היה אז מטוסים. בקושי חתיכות מהדרך היה עם רכבת. סוסים, גמלים, ברגל. הוא הגיע לפה סחוט. נו, מה היה פה לפני 60 שנה בארץ? 55 שנה? הלך לשאול איפה יש ישיבה? אמרו לו פונביש. נו, נו, הוא הלך לפונביש. פונביש גם עוד לא היית פונביש, זה היה בפרדס היה. ניגש לשם, בבית אריזה, מי פה המנהל? אמרו לו, הרב כהנמן. נו, נו, הוא ניגש לרב כהנמן ואומר לו, אני באתי לפה ללמוד תורה. אמר לו, הרב כהנמן, מצוין. ואתה יודע להכין דף גמרא? לא. ומשנה? לא. אז מה אתה יודע? עברית. אמר לו הרב כהנמן, תראה, הישיבה פה זה למצוינים. זה היה המחזור הראשון והשני של פונביש. מי היה אז? רב גרשן, רב ינקי ויילשטיין, רב אורי קלרמן, רב חיים פרידלנדר, רב ניסים קרליץ, מי היה? כל ההריות היו אז. אז הוא אומר, תראה, זה לא יתאים. אני מציע שתלך ללמוד באיזו ישיבה איך ללמוד, אחר כך תבוא הנה. ההוא, כל הדרך נפלה לו על הראש עכשיו, וכל החתימה שלו על הזה, והוא לא בחר, אבל הוא עמד ככה זקוף, והדמעות זלגו לו מהעיניים. אז אני יודעת שהרב כהנמן הרי היה אדם רגיש מאוד מאוד מאוד. איך שהוא ראה את הדמעות האלה, הוא אמר לו, די די, בסדר, אתה פה. בסדר, קרא לרב הררי, אז היה המשגיח הרב הררי, הוא אמר לו, תגיד לפלויני ופלויני ואלמויני שילמדו עם הבחור הזה כל יום שעה. אחר כך, אחרי שנתיים בערך, הוא כבר היה נחשב אחד הבחורים הטובים בישיבה. ויותר מאוחר אמרו שאם הקימו את הישיבה רק בשבילו, כבר היה כדאי. אז כותב הרב פרץ, במשך החיים שלי נתקלתי בכל מיני אנשים, בין השאר במנהלי אוניברסיטאות. שאלתי אותם, יש דבר כזה שיבוא אליכם סטודנט וירצה ללמוד והוא לא יודע לא אנגלית ולא מתמטיקה, יכול להיות? אמרו לו לא. אמר, ואם הוא יבכה? אמרו לו, על מה אתה מדבר? אבל בתורה זה לא ככה. אתם יודעים מי זה היה הבחור הזה? הרב אליעזר בן דוד. הוא מספר את זה מחמיב. הרב אליעזר בן דוד, בתורה זה כן ככה. אתה רוצה? אתה באמת רוצה? אתה יכול. למה? זה ההגדה של פסח. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. היה בגרמניה לפני 80-90 שנה, אולי אפילו קצת יותר, כן, לא, מה אני אומר 80-90? 60 שנה, 65 שנה, אולי 70. היה בגרמניה משפחה מאוד מפורסמת, משפחת שוואב. אתן זוכרות, היה פה בבני ברק ראש החבר'ה, לא ראש, אבל היה מהחבר'ה קדישה, אחד מהשוואבים האלה. בקיצור, המשפחה הזאת, הם היו גרמנים, יקים אמיתיים, ונולדו להם כמה בנים, והאבא החליט שהבן הבכור הוא יהיה תלמיד חכם, מנהיג, רב. הבן השני הוא יהיה הוגה דעות, והשלישי הוא ייכנס לעסקים של המשפחה. בגרמניה זה היה דבר מקובל מאוד. חמישה. אבל אני יודע את הסיפור הקל... יפה. טוב, גם אצלנו במשפחה יש אחד השידוכים איתם. יש אחות של סבא שהייתה נשואה לאחד מהאחים. בכל אופן, הם היו חמישה, ואני יודע את הסיפור רק על שלושה. אז הבכור, זה קראו לו שימן שבב, והוא נסע ללמוד בישיבת מיר, וחזר משם תלמיד חכם גדול, ועליו הסיפור המפורסם, שהוא הלך להיפרד מהחופץ חיים, לפני שהוא חזר לגרמניה, אז החופץ חיים אמר לו, אתה כהן? אז הוא אמר, לא. אמר לו החופץ חיים, למה לא? מה זאת אומרת, למה לא? כי גם אבא שלי לא היה כהן. נו, ולמה אבא שלך לא היה כהן? אז הוא אמר, כי סבא שלי לא היה כהן. אמר לו החופץ חיים, אתה יודע שאני כן כהן? כן. למה אני כהן? כי אבא של הרב היה כהן. ולמה אבא שלי היה כהן? אמר לו החופץ חיים, בוא אני אגיד לך. שהיה מעשה העגל, משה רבינו ירד מההר וראה את העגל ואת המחולות, הוא נעמד בשער המחנה וצעק, מי להשם אליי? סבא שלי רץ אליו, סבא שלך לא. בשביל זה אני כהן ואתה לא. מה אני בא להגיד לך? שאם עוד פעם תשמע שגדוי לישראל צועקים, מי להשם אליי? תרוץ גם אתה. בקיצור, רב שמעון שבב חזר לגרמניה והקים ישיבה. וזה דבר מאוד מאוד מעניין הסיפור הזה. הוא כותב את זה באקדומה לספר שלו עיון תפילה. הוא בא, הקים ישיבה, מצא בחורים, הביא אותם, הקים ישיבה. זה כבר היה אחרי שהיטלר עלה לשלטון. באותו יום היה פשקבילים, כל הרחובות היו מלאים פשקבילים נגד הישיבה של הנוער ההיטלריסטי. אז הוא הלך למשטרה, ומפקד המשטרה אמר לו, אני לא יכול להגן עליך, ותדע לך שהם מתכננים פוגרום להלילה, תעשה מה שאתה רוצה. לקח רב שמעון שבב את כל הבחורים לתחנת רכבת וראה שכל אחד יעלה על הרכבת הביתה, ובזה נגמרה הישיבה של רב שמעון שבב בגרמניה. מה כל כך מעניין בסיפור הזה? שנים אחר כך באמריקה כבר הוא ראה יום אחד את הצבוי של רב יהודה החוסיד. רב יהודה החוסיד חי לפני 700 שנה, ובסוף הצבוי הוא כותב סעיף אחרון, איש מארץ שבביאן יקים ישיבה לבחורים ולא תעלה בידו. לא תעלה בידו. איך? 700 שנה קודם. איך? טוב, זה הראשונים שלנו. הבן השני, אחר כך הוא נסע לאמריקה, והוא שם היה מגדולי הדור ממש. רב שמעון שבב היה שורה אחת עם המזרח של אמריקה. אחר כך היה הבן השני, זה היה רב מורטחה. הוא היה במונסי, והוא היה באמת נחשב למשגיח, וככה אדם. השלישי שאנחנו מדברים עליו זה מוישה שבב. מוישה היה אמור להיכנס לעסקים של המשפחה, אז שלחו אותו ללמוד אצל רב אלחונון וסרמן. הוא בא לרב אלחונון ולמד שם שנתיים, ואם תאמר, הרי הוא הולך להיכנס לעסקים, אז למה שלחו אותו ללמוד? זה תירוץ יפה בשביל כל הבחורים האלה ששואלים, אבל אני לא רוצה ללמוד, אני לא רוצה להיות איסוחור, אני רוצה להיות זבולון, למה מכריחים אותי ללמוד? התשובה היא, מילא איסוחור לא ילמד, לא נורא, יש לו זמן, 70 שנה, הוא ילמד אחר כך, אבל אתה רוצה להיות זבולון, אם לא תלמד עכשיו, מתי תלמד? אתה מוכרח ללמוד עכשיו. שהלכו אותו ללמוד אצל רב אלחונון, וללמוד אצל רב אלחונון זה היה קודש הקודשים. הרי אחרי שנתיים לימוד אצל רב אלחונון הוא קיבל טעם בלימוד, והוא רצה להישאר ללמוד, אבל הוא כבר קיבל מכתב מאבא שלו שאחרי החגים הוא מחכה שיבוא. בינתיים המשפחה כבר עברה לאנגליה בגלל היטלר, אז הוא מחכה שיבוא לאנגליה ויכנס לעסקים. מה עושים? לאלול, ליום עם נוירואים, הוא נסע למיר. במיר, מי היו הבחורים אז במיר? רב שלמה מוולבה, רב דוד פוברסקי, רב מוישה שמואל שפירה, רב מורטחמן. מי היו הבחורים אז? אלה שבדור אחר כך היו גדולי הדור כולם. ומי היה המצביע הגדול שעמד עליהם? רבי ירוחם, רבי ירוחם המשגיח. והגיע לשם והוא שמע שיחות באלול, והגיע ראש השונה ויום כיפר, אבל הכי השיא הגיע כשהגיע שמחת תורה. שמחת תורה בישיבת מיר, רבי ירוחם היה מחזיק ספר תורה ביד, וכל הבחורים האלה היו רוקדים סביבו, ורבי ירוחם מרוב אהבת התורה שלו היה מחבר חרוזים על שבחי התורה תוך כדי הריקוד, וכל הבחורים האלה היו שומעים את החרוז ועונים לו. מה עונים לו? אשריכם, אשריכם, אשריכם ישראל. לפני מי? זה, לפי מה שמספרים, זה היה אש, אש קודש הייתה. ארון קודש פתוח, הספרי תורה בחוץ, ורבי ירוחם והבחורים היו משתחווים בפישוט ידיים ורגליים, כמו ביום כיפור במוסף. ורבי ירוחם אמר, מי יודע מה יותר חשוב לפני הקודש ברוך הוא? היום כיפר שלנו או השמחת תורה שלנו? תוך כדי שרוקדים וההתלהבות פתאום רבי ירוחם ניגש למוישה שבב ושם לו את הספר תורה בידיים. הוא חשב שהוא הולך להתעלף. הוא הרגיש מעמד הר סיני. הוא תפס את הספר תורה ונשבע, אני את התורה לא עוזב. נו, נגמר שמחת תורה, מה תעשה עם השבועה שלך? אבא שלך, יש לך מכתב ביד, אבא מחכה שתבוא. מה עושים? הוא התהלך ככה מאוהר. למחרת מגיע אליו בחור מהישיבה, הוא אומר לו, אתה יודע מוישה, אתה יודע שאני הרי לא סתם אומר פנטזיות. הוא אומר לו, כן, מה הבעיה? אומר לו, יש לי להגיד לך משהו, אבל תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אני חייב להגיד לך את זה, אבל, ואתה יודע, אתה מכיר אותי, אני לא בחור סתם עם סיפורים, אני חייב להגיד לך, תגיד כבר מה אתה רוצה. הוא אומר, תשמע מוישה, חלמתי חלום. בא אליי איש זקן אחד, והוא אומר לי, תגיד למוישה שבב, מה שיב הרוח ומו יריד הגשם, ככה עם היד, מה שיב הרוח להעלות את הרוח ולהוריד את הגשמיות. אז הוא אומר, אני חלמתי, אבל לא עשיתי עם זה כלום, אני, מה זה? אבל הוא בא אליי עוד פעם הלילה, והוא אומר לי, למה אתה לא אמרת למוישה? אז מוישה, אמרתי לך, ולא מעניין אותי יותר כלום, תעזוב אותי, וזהו. תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אומר לו מוישה, שבב, אתה לא יודע כמה אני צריך את החלום הזה. מה הוא אמר לך? שאני אעלה את הרוחניות ויוריד את הגשמיות. אני מאוד צריך את החלום הזה, רק תגיד לי, מי זה היה? לא יודע. אמר לו, אם אתה תראה תמונה שלו, תכיר אותו? אמר, מה השאלה? הוא הפחיד אותי נורא. אמר, אז בוא. לקח אותו איפה שהוא התאכסן. אז בחורים היו יוצאים מהבית לשנים. היום בחור יוצא מהבית שבקטנה עד הצהריים. בצהריים הוא חוזר. בערב הוא שוב חוזר. שבקדוילה, אז פעם בשבועיים חוזרים הביתה, שלושה שבועות. אז זה לא היה ככה. נסו אז לשנים. ובחורים היו לוקחים תמונות מהבית, יחזרו הביתה שיזכירו מי זה סבא ומי זה סבתא. היו לוקחים תמונות. אז לקח אותו מוישה שבב לחדר שלו, לאיפה שהוא התאכסן, והוא אמר לו, בוא תראה תמונות. הוא מראה לו, אולי זה, לא, זה. פתאום הוא אומר לו, זה. מי זה היה? סבא של מוישה שבב, הרב ארלנגר. יש היום רב אברהם ארלנגר, ראש ישיבת כל תורה. סבא שלו. הוא היה גם סבא של מוישה שבב. אומר לו, אופה, זה סבא שלי, תודה רבה לך. מה עשה? כתב מכתב לאבא שלו, והוא כותב לו, אבא תראה, אני נורא רוצה להמשיך ללמוד, קיבלתי טעם בלימוד, גם נשבעתי בשמחת תורה שאני לא אעזוב את התורה, גם יש לי חלום מסבא. הוא מספר לו את כל החלום הזה, ובסוף הוא כותב, עכשיו שאבא יגיד לי מה לעשות. הוא קיבל מכתב חזרה ואבא שלו כותב לו, אם אתה כל כך רוצה ללמוד אתה יכול להמשיך ללמוד. נון בית, ואביו שמר את הדבר. מה פירוש מה רשי אומר שם? יוישב ומצפה מתי יתקיים החלום. החלום הזה התקיים. מוישה שווה בנייה, המשגיח של ישיבס גייצט, באנגליה. כל אירופה הלכה לאורו במשך שנים. הקים עשרות ומאות בתים, שלא רק של הישיבה, הקים עשרות ומאות בתים. ואביו שמר את הדבר. אבל זה מה שמראה לנו שוב ושוב. אין דבר כזה, זה מגיע לי, או אליי זה לא יבוא. אם תרצה, זה שלך. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. עכשיו, רק שנייה. אני יכול עוד כמה דקות לדבר? מה השעה עכשיו? אז יש עוד זמן. יש עוד זמן, לא? או, מצוין. עכשיו שהגענו לפה, אז בואו נדבר באמת על יציאת מצרים. ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבינו ואמר לו, תוציא את ישראל ממצרים. רגע, זה בעיה לקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים? ייקח אותם ויוציא אותם. באמת ככה הוא עשה, הרי למה יעשה? באיפה שחטו את קורבן הפסח פעם הראשונה בהיסטוריה? בבית המקדש. ככה כתוב מפורש ביונתן בן עוזיאל. מה זה והולך אתכם על כנפי, כתוב שם, ועשה אתכם על כנפי נשרים. אומר יונתן בן עוזיאל, לקחתי אתכם ממצרים לבית המקדש, ושם שחטו את קורבן הפסח, והביאו אותם חזרה למצרים. אז הקדוש ברוך הוא צריך לעשות מכות בשביל להוציא את ישראל ממצרים? מה הבעיה להוציא אותם? ודאי. התשובה היא, המכות לא נועדו בשביל להוציא את ישראל ממצרים, אלא כדי להראות שהקדוש ברוך הוא בא לבית על העולם. הועיל ועם ישראל היו במצרים, זה לא עם ישראל, זה אבותינו. אבותינו היו במצרים 210 שנים, ואכלו ושתו את המים שלהם, ואת האוכל שלהם. מי יודע כמה נכנס להם האבוי דזור אל תוך הדם. לא את עם ישראל הייתה בעיה להוציא ממצרים, אלא את מצרים להוציא מעם ישראל. זה היה הרעיון. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבינו לעשות להם צרות. אתם יודעים, יודעות מה שכתוב שם בהמשך? אני, איך כתוב שם? אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, אני השם, אני ולא אחר. בסדר, למה צריך כל כך הרבה לחזור על אותו דבר? הבנתי את זה. התשובה היא, זה בנוי על מדרש אחר. כשיעקב אבינו הלך לרדת למצרים, הוא לא ידע כן לרדת או לא לרדת. אז מה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. כשהגיע הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ואמר לו, תוציא את ישראל ממצרים, אמר משה רבינו, ריבונו של עולם, מי אנוכי כי אלך אל פרעה? מה פירוש מי אנוכי? אתה אמרת, אנוכי אהלך גם עלו, התכוונת אליי? אנוכי זה אני? מי אנוכי כי אלך אל פרעה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תפחד, להוציא אני יוציא ממצרים. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, אני ולא אחר. אותך אני שולח לעשות את המכות. בשביל מה צריכים מכות? ללמד את עם ישראל את האמונה בזה שיש השם, ושהשם מנהל את העולם, ושאין שום כוח אחר שמנהל את העולם. לכן הביא את שלושת הסימסטרים, דצח עדש באחיו, דצח, אמר משה רבינו לפני פרעה, בזאת תדע כי אני השם. שלושת המכות האלה נועדו ללמד אמונה. אני השם. כל האלילים קרותי קרייתון, אני השם. העדש, לפני שהתחיל ערוב, אמר משה רבינו לפרעה, בזאת תדע כי אני השם בקרב הארץ. הוסיף שתי מילים. מה הוא אמר? עכשיו אתה תלמד השגחה פרטית. ואז הגיע הסימסטר השלישי באחיו. מה אמר לו משה רבינו לפני התחלת ברד? בזאת תדע כי אין כמוני בכל הארץ. זה היה הלימוד מהמכות. ובשביל זה היו מכות. ללמד שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. לכן ההדגשה הזאת, ההדגשה החמורה הזאת, בזאת תדע כי אני השם בקרב הארץ. אני משגיח השגחה פרטית. את זה הוא לימד בשלושת המכות האלה, היה הרוב דבר שכין. אולי נתחיל מההתחלה. בדם קודם הוא הראה שכל האלילים קרות עיקרי איתון. למה? מי היה האליל הראשון? פרוי בעצמו. אז את זה הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבינו להנה, לך לקראת פרו, הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על שפת היאור. שם שואל רשי, מה זה כל כך דחוף ללכת אל פרוי כשהוא יוצא אל היאור? מה זה כל כך דחוף? אומר רשי, הוא עשה את עצמו אלוה, ובתור אלוה הוא אמר שהוא לא צריך להתפנות, אז שהיה יוצא ליאור הוא היה מתפנה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שמה תלך, שמה תלך, שהוא ידע שיודעים שהוא לא אלוה, והאלילים קרות עיקרי איתון. אחר כך היה את היאור, לכן מכת דם היה על היאור, ואמר פעם משה לפרו, תדע לך שיהיה דם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים, כלומר גם בכלי עץ וכלי אבן, לא רק בכוס, גם מה שיש לך במקרר, הכל יהיה עם דם. חוץ מזה, גם כל היאור יהיה דם, וגם מהקירות ומהאבנים, מהעצים, יזל דם, הכל יהיה עם דם. כשזה התחיל, זה היה נורא והיום. למה? עמדה מצריה אחת, היא עושה בצק, פתאום הבצק אדום. מה זה? מה זה? היא עומדת ומתבוננת, מה קרה כאן? ותוך כדי שהיא מתבוננת, בעלה נכנס, אומר, תגידי, מה קרה? אמר לו, מה הבעיה? הוא אומר, מה זה מה הבעיה? אני שותה, באמצע שאני שותה, כל הכוס מלא אדם, פיכס. אמרה לו, תראה, גם הבצק אדום. תוך שהם מדברים, מגיע הבן שלהם, כולו נוזל לו דם על החולצה, אז הם מתחילים שניהם לצוק עליו, פרחח אחד, איפה עכשיו השתוללת? עם מי רבת? אמר, למה רבתי? סוף סוף עשיתי מה שביקשתם, צחצחתי שיניים. רק שבאמצע התחצוח זה נהיה דם. אומר, תדעת מה, אני הולך לשכן. רגע, היא אומרת לו, אולי יש מים במקרר. הוא פותח, יש לו בקבוק מי עדן, הוא פותח את המקרר, רואה דם העדן. הלך לשכן, השכן פותח לו את הדלת, כולו אדום מכף רגל עד ראש. מה זה? הוא היה באמצע להתרחץ. עכשיו, לא רק שהוא לא התרחץ, הבחור קיבל צבע. והוא קיבל צבע וזה לשבוע, ואין איפה לרחוץ את זה. אין איפה לרחוץ את זה. ואז מחליטים ללכת ליאור, אולי שם נתפלל לאלוהים, הוא ייתן לנו מים. זה אלוהים רציני, זה היאור. הם הולכים, ובאמצע הדרך מתחיל ריחות, שהשם ישמור ויציל. 500 מטר לפני היאור עוצר אותם שוטר עם מסכת אבח. אין מעבר. למה אין מעבר? רוצים להתפלל לאלוהים. אומר, לכו הביתה, אלוהים הזה מסריח. נגמר. נגמר, והאלילים קרות עיקרי איתון. הם הולכים הביתה, באים הביתה שבורים, אומרת לו אשתו, אולי תלך זה העבד שלנו שהוא לא בא היום לעבודה, אתה יודע, הרובן, הוא לא בא היום לעבודה, גברת, הוא גם לא יבוא ולא יבוא יותר בכלל. נס ופלא, עבדות של 210 שנים נגמרה בלי יריעה אחת, בלי מרד, פשוט זה נגמר, פשוט זה נגמר. אמר הצודקת, והוא רץ לארץ גושן. עוד מרחוק הוא רואה את הרובן הזה משקה את האוטו שלו עם צינור. אומר לו, רובן, מה אתה עושה? אמר לו, רוחץ את האוטו, מה הבעיה? אמר לו, רובן, רוחץ את האוטו, אבל למה עם צינור? לא חבל על המים? אמר לו, לא, מה, חסר מים? כל היאור מלא מים, לא? לא, כן, לא. רובן, זה מי אמר שזה מים בכלל? מה זה, זה מים. תתאם נראה. לוקח את הכוס, ברוך אתה עדינו, יהיה לו יעין ומלך הוא ילום, שהכל נהיה בדבורי. מים? מצוין. אומר, נראה אותך תואם עוד פעם. למה לא? שותה, זה מים. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה? אז אולי אתה יכול לתת לי כוס מים. הוא נותן לו כוס מים, זה המצרי מחזיק את זה. אומר לו, רובן, מה אתה מדבר? זה לא מים, זה דם. אומר, לא יכול להיות. תביא שנייה. הנה. אוי, תביא שנייה. זה מים. אומר לו, באמת, תביא רגע. זה דם. תביא שנייה, זה מים. אומר לו המצרי, אתה יודע מה, יכול להיות שיש לי איזה בעיה ביד, אולי איזה כוח אלקטרומגנטי, עשה לי טובה, אני אפתח את הפה כמו איסוב ה, ואתה על איתי נינה. אבל לא מן האדום האדום, אדום כבר יש לי מספיק, אה? שקוף שקוף. אומר לו, טוב, תפתח את הפה, שהפך לו איזה תפוס דם. אומר לו, לא, זה מים. נראה תתאם. למה לא? מצוין. אומר לו המצרי, אתה יודע מה? משהו פה לא מתאים לי. יש לי רעיון, יש לי רעיון כביר. תקשיב רובן, אתה תחזיק את הכוס ביד שלך, נשים שני קשים ונשתה שנינו ביחד. בוא נראה מה יקרה. אומר לו רובן, תגיד מה נראה לך, הכנרת אני. אני כבר יש לי מאגר מים בבטן, מרוב התשתה, תתאם, תבדוק, לא רוצה. אומר לו, לא, באמת, פעם אחרונה. והם שותים שניהם, זה שותה מים וזה שותה דם. והמצרי אומר, אני לא מבין רובן, מה הולך פה? אומר, מה לא הבנת? ראית שאמרתי משהו לפני ששתיתי? אומר, מה, יש לכם איזה לחש כזה? מה זה, אברה קדברה? אומר לו, לא. אני אמרתי, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומר לו, נו, אז מה הקשר? אומר, מה הקשר? אני אסביר לך. אני בירחתי את האלוקים שלי, תשים לב. קודם כל, האלוקים שלי הוא אלוקים. האלוהים שלך הוא לא אלוהים, בשביל זה הוא מסריח כבר שבוע. אבל האלוקים שלי הוא אלוקים. הוא תקיף, והוא בעל היכולת, והוא בעל הכוחות כולם. האלוקים שלי יודע את כל מעשה בני האדם, ואפילו את כל מחשבותם. הוא ראה את כל העוולות שאתה עשית. ועכשיו הגיע הזמן שתדע עוד יסוד גדול. האלוקים שלי נותן שכר ונותן עונש. ועכשיו הגיע הזמן שתקבל את העונש. וכדאי לך לדעת עוד דבר, שהאלוקים שלי חיכה עד עכשיו כי הוא לא ממהר לשום מקום. אתה מבין, בן אדם מפחד למות, אז מהר במהר לנקום. האלוקים שלי הוא ראשון והוא אחרון. הוא לא ממהר לשום מקום. היה לו חשבון שאנחנו צריכים לסבול, סבלנו. עכשיו הגיע הזמן לתת לך את העונש, תקבל. ומה אתה אומר? מה עם אלה שמתו בינתיים, המצרים? בסדר, אלוקים יש גם עולם הבא, אי אפשר לברוח ממנו. ועוד דבר אתה צריך לדעת, שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. מה שאתה רואה פה, כמו שאתה רואה זה, זה לא מים, זה רצון השם. שים לב, זה לא מים, זה רצון השם. הוא מחדש בטובו בכל יום, תמיד, את כל מעשה בראשית. הוא עכשיו מחליט שזה מים, זה מים. עכשיו הוא מחליט שזה דם, דם. הבנת? הבנת? אם הבנת טוב, ואם לא, חכה למכת חושך, תראה שיש שמש, ולך יש חושך, ואז תבין שלא השמש מאירה, אלא השם הוא זה שמאיר. הבנת, יא חוואג'ה? אומר לו המצרי, הבנתי, לא הבנתי, מה נפקי מיני? אני צמא. אומר, אז למה לא אמרת? יש מספיק מים. אומר, יש מים, אבל אני לא יכול לשתות, אתה יודע, אני נוגע, זה נהיה. אמר לו היהודי, למה? אם אתה משלם, יש לך מים. באמת, רובן? באמת? אמר לו, מה זה באמת? בטח, שמפניה של הטבע. אמר לו, אז כמה? אמר, עכשיו יש לנו במבצע, אם אתה קונה שישייה, $150 לליטר וחצי. אבל רק אם אתה קונה שישייה. אמר לו, אבל זה נורא יקר, אתה לא חייב לקנות. אומר לו, רובן, אני רוצה לקנות, אבל תתחשב, אה? אתה זוכר שאתה עבדת אצלי, איך התחשבתי בך? אומר, או, אני זוכר, שזה אמרתי, הגיע הזמן שתתחיל לשלם. שבוע שלם, שבוע שלם, הכל מריח להם, הכל מגעיל, הכל אדום, דביק, ומה הם רואים? היהור נותן מים ליהודים ולהם דם. היהור מפיץ ריחות. היהור כבר לא אלוהים. מה עם פרעו? גם כן יצא לפנסיה. מה עם התלה? התלה הוא שוכב ברפת ומבחר מחכה שתביא לו קצת לשתות. זה אלוהים שאם הוא לא שותה הוא לא מרגיש טוב כל כך. מה יצא להם? שאין, עוד מלבד. שבוע שלם, אחרי שבוע הם התחילו לנקות את הבית. קודם כל רצו לשתות כמו גמלים. הם עוד לא גומרים, פתאום הם שומעים את משה רבינו בארמון, והוא מטרה על מכת צפרדיה. ושרץ היהור צפרדיים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך, ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשרותיך, ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדיים. אומר לו פרעה, לאן הם יעלו? מה נראה לך, שאני גר בקומה עשירית? אמר לו משה רבינו, אתה לא הבנת. חז"ל מסבירים שמשה רבינו אמר לו, תראה, יש לנו כמה סוגי צפרדעים. יש לנו קטנות, 5x5, סולידיות. קצת מקרקרות, קצת מקפצות, לא נורא. יש לנו גם בינוניות ויש לנו את האקסטרה לארג'. אלה משהו משהו. כשהם עושים קווה קווה, אתה על התקרה. אם הם קופצות עליך, אתה מת מפחד. אלה המעולות, ואת אלה אני שולח אליך. שנאמר ועלו ובאו בביתך. מה זה ועלו? המעולות. עכשיו איפה הם יהיו? בחדר משכבך ועל מיטתך. אתה בא לשכב, אתה רואה מזרון ירוק, קפיצי ג'ילה. חוץ מזה אתה לא חייב לשכב, אתה יודע, אם אתה שוכב אתה עושה קווץ', אתה לא חייב לשכב, אתה יכול לעמוד, אבל כמה זמן תעמוד? סוף כל סוף זה שבוע מכה, אתה מוכרח לשכב. יפה, ברגע שאתה שוכב יש לך מזרון קפיצי עם מוזיקת רקע, קווה קווה קווה, אין צורך להחליף בטריות ואי אפשר להנמיך את הווליום. זה עד שתצא מדעתך תשמע את הקווה קווה הזה למה? שתדע שהאלוקים שלנו הוא בעל הכוחות כולם, ואם אתה צרחת על היהודים אז עכשיו תקבל כמה חיות שיצרחו לך עד שיצא לך המוח מהמקום, לא תוכל להנמיך את הווליום. חוץ מזה הם יהיו גם, איפה עוד? בתנוריך ובמשארותיך. לא יהיה אוכל בלי צפרדעים. אם למשל אתה רוצה לעשות סנדוויץ', אתה עושה שתי פרוסות, אין צורך למרוח, זה כבר מרוח. ואם אשתך עושה לך עוגת טורט, יוצא עוגת שכבות. ועוד איפה הם יהיו? ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים. מה זה? אומרים חז"ל, בתוך המאיים, ובך, בקישקס. עד כדי כך שפרעה ראה את המצב לא לעניין, אז הוא רצה להרגיע אותם, את העם שלו, אז הוא אסף את הממשלה והוא ניגש למיקרופון ואמר להם, הוא רצה להגיד להם, לא אמר, הוא רק רצה להגיד להם שהמצב בשליטה ואנחנו נגיב במקום ובזמן שאנחנו נראה ונמצא לנכון, כפי שזה נהוג בעוד כמה מקומות באזור. אלא מה? איך שהוא רק פתח את הפה יצא לו קווה קווה. מה זה? אומרים חז"ל, וזה חז"ל, אומרים חז"ל שהצפרדע של פרוי צעקה לצפרדע של שר הביטחון. דרך אגב, הפוני וישרוב שאל פעם, למה בחובות הלבבות קוראים לזה שער הביטוחן ובממשלה קוראים לזה שר הביטחון? מה ההבדל? למה זה ביטוחן וזה ביטחון? אז הוא אמר שבחובות הלבבות, אז הוא אמר שבחובות הלבבות זה מלעיל, אבל שר הביטחון זה מלרע. אז לענייננו, אומרת לה הצפרדע של הפרוי לשר הביטחון, תגיד יד מתי נהיה פה, אני לא יכולה איתו יותר, צפוף פה נורא והוא אוכל והכל נופל לי בעיניים, והריח אני כבר לא מדברת, עד מתי נהיה פה? אמרה לה הצפרדע של שר הביטחון, מה זה עד מתי? מי אמר לנו לבוא הנה? משה בן אמרם, יגיד לנו לצאת, נצא, ועד אז אנחנו פה. שבוע. ועבורתו, למה היה צריך צפרדעים במאיים שלהם? כדי שהם לא יוכלו, נניח, היה אחד פרוי נניח, הוא רצה לברוח, יש לו מקלט אטומי. אדוני, אתה יכול לברוח, אנחנו איתך לאורך כל הדרך. שבוע צפרדעים, ואל תשכרו שגם זה הגיע מהיהור, עד שהם הבינו שהיהור נגמר. ואז הגיעה המכה השלישית, מכת קינים. טוב, זה לא צריכים להסביר, כולם מכירים את זה. אבל בכל זאת, שמה במצרים היה להם קינים בגודל של ביצת אבז וביצת תרנגולת. ואיפה היה קינים? כל אפר ארץ מצרים היה קינים. חז"ל אומרים, מהתקרה יש טיח, נכון? הטיח זה עשוי מחול, נפל קינים. ככה בתוך המשקפיים וזה. וגם מהקירות נפלו קינים, וברצפה עד איזה עומק היה? 2 אמות, 1.20 מטר. אז המצרים ככה הלכו כמו בים כזה, לאט. וזה המצרים הרגילים, אבל פרעה הוא היה רק גובה של אמה אחת, אז הוא היה מתחת לקינים. הוא היה צריך שנורקל בשביל לנשום. ואז קרא פרעה אל החרטומים ושאל אותם, תגידו, מה יהיה? מה יהיה? חרטומי מצרים, לא תגידו מה יהיה. אמרו לו, אצבע אלוקים היא. ראיתם? מה היה הסמסטר הראשון? דצח, מה זה צריך להיות? בזאת תדע כי אני השם. מה הם אמרו? אצבע אלוקים. סיימו את הסמסטר, בהצלחה. עכשיו הגיע הסמסטר השני, עכשיו צריכים ללמוד השגוחי פרוטיס. אז קודם הגיע הרוב. מה זה הרוב? משה רבינו אמר לו, ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה. וגם האדמה אשר הם עליה. מה זה וגם האדמה? איזה אדמה? אז אומרים המפורשים, המעריל דיסקין והחסם סויפר והפלואה ועוד 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 ועוד, ממש מלא מלא אחוינים, כולם אומרים את זה, שבעצם הייתה בעיה פה. כל החיות צריכות לבוא למצרים לשבוע. עכשיו בואו ניקח למשל דוב הקרח הארקטי, הוא רגיל באנטרטיקה להיות מינוס 40 מעלות. אומרים לו עכשיו יש לך מילואים במצרים לשבוע, הוא בא לשם פלוס 40 מעלות, 80 מפרש. מה הוא יעשה שם כל השבוע? יישב בצל, יעשה, וואו, איזה חום פה? יו, איזה חום. תגיד, מישהו קרא לך מטעם השירות המטאורולוגי? תתחיל לטרוף. לא יכול לעבוד בחום הזה. אז מה עשו? הקדוש ברוך הוא הביא לכל חיה וחיה את הג'ונגל שלה. מלאו בתיך ובתי כל עבדיך את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה. זה הגיע עם הקרח, וזה הגיע עם מדבר סהרה, וזה הגיע עם הג'ונגל, וזה הגיע עם הסוונה, וכל מצרים נחרבה. אומר החתם סופר, לכן כתוב, ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ מפני הערוב. פה היה מטח חקלאי שיש אבוקדו, הגיע הפריזר, שבוע אבוקדו בפריזר, הלך כל המטה. פה היה השטח שזרעו חיטה, נהיה מדבר, תשחט הארץ מפני הערוב. עכשיו חוץ מזה, ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך את הערוב, בתי כל עבדיך. אז ממילא אתם מתארות לעצמכם שפרו ישב בבית, סגר את כל החלונות על הרב בריח וכל מה שהוא יכול לסגור, פתאום דפיקות בדלת. אז אומר לבן שלו, יא עבדלה, תסתכל בקוקר מי זה, ושלא תפתח, תגיד לי רק מי זה. למה הוא לא הסתכל בעצמו? הוא לא הגיע לקוקר, הוא היה רק אמה אחת גובה, חבילת טיטולים. אז הבן שלו אומר, אבא, אתה הזמנת אינסטלטור? הוא אומר, תגיד, אתה נורמלי, מה האינסטלטור בראשך עכשיו? הוא אומר, אבא, אני רואה צינור. אמר לו, זוז, זוז. הביא סולם, טיפס לקוקר, מה הוא רואה? פיל. הוא ראה רק את האף שלו, הוא חשב שזה צינור. טוב, כמובן, פרוי לא נתן לו להיכנס, אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך טובות מפרוי. יש חיה אחת, חיית מים דווקא, שנקראת צילונית, והקדוש ברוך הוא נתן לה הוראה והיא עלתה מהמים ובאה ליבשה ושלחה זרוע ארוכה ופתחה את הבריח והפיל נכנס, רק הוא לא בא לבד, הוא רק הסתיר את אלה שעמדו מאחוריו. נכנס פיל, היפופוטם, אריה, נמר, ברדלס, הנחשים, הקרבים, ככה כמה תרנגולות, סוסים, חמורים, פרות, בקיצור, כולם הגיעו. פרוי, איך שראה אותם, הוא הבין שזה לא כל כך טוב, למה? הוא והנחשים בגובה העיניים. אז הוא מהר טיפס על החלון. בינתיים, היפופוטם עלת המדרגות, התעייף נורא, הלך למיטה של פרוי, זכרונה לברכה. שמעו את כל הקפיצים, פינג, פינג, והפיל נכנס לסלון, התנהג כמו פיל בחנות חרסינה, ותפס את פרו עם האף שלו, הוציא אותו מחוץ לחלון, ועשה לו ככה שיראה מה נשמע בחוץ, ככה סיור חוצות. פרו מסתכל, מה הוא רואה? לא מאמין, ילדות יהודיות משחקות בחבל. איך הוא ידע שהן יהודיות? לפי הלבוש, בצניעות, משחקות לידם נמרים, הריות, הם לא מפחדים. איך זה? פרוי, אתה יודע באיזה סימסטר אתה? בעדש, מה צריך ללמוד עכשיו? השגחה פרטית. נו, זה מה שכתוב. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. פרוי, תסתכל, תסתכל. איך הריות יודעים להבדיל בין דם יהודי לדם של מצרי? תראה, נו, תסתכל. שבוע ככה היה להם, נגמר, הגיע דבר, דבר שוב, פגע, דבר זה משהו, זה חיידקים, פגע רק בבהמות שלהם ולא בבהמות שלנו, ואז הגיע שכין, ובשכין, חוץ מהשגוחי פרוטיס, היה כאן עוד דבר, שהיה, החופץ חיים, מספרים שהחופץ חיים פעם צחק, שאלו אותו מה קרה, זו משהו בדיוק קרה על שכין, וזה יצחיק אותו. מה יצחיק? הוא לא אמר. אבל אני חושב לעצמי, זה יכול להצחיק, למה? תראו לעצמכם את החרטומים האלה, חרטומי מצרים, כל חרטום חרטום, אלה יושבים להם בבית המשפט הגבוה לאי צדק ושוקלים בכובד ראש כמה החלטות, ופתאום נכנס מהחלון כמה גרגירי אפר שמשה רבינו פיזר במצרים, וזה מתחיל לגרד. אבל מה, הם לא ברברים אלה, אלה מגרדים בעדינות. אבל אם זה לא עוזר, אין ברירה, מתחילים לעבוד עם כל הידיים, ודרך הטקסטיל זה מפריע, מורידים את הטקסטיל וחזק חזק ונתחזק בכזה דוויקוס, אוך אוך. נו, אחרי שעתיים נגמר הציפורניים, חוץ מזה הבטן זה לא בן יוחיד והגב זה לא בן חורג, צריכים לראות מה עושים עם הגב. תעשה לי טובה, תעמוד מאחורי, תגרד לי קצת, למה שאני משתגיע כבר. נו, תעשה לי טובה. הוא עומד מאחורי, מתחיל לגרד לו, אחד לי, אחד לך, ככה. נו, אבל הוא גם יש לו גב, טוב, תעמוד גם אתה מאחורה. עומדים 1,000 מצרים, אחד לי, אחד לך. ומה יעשה האחרון בשורה? אין ברירה, עשו מעגל. תארו לעצמכם את הנכנסות בכיכר המרכזית במצרים, עומדים 2 מיליון מצרים במעגלים של 1,000 ומתגרדים. והחרטומים, יש להם מעגל נפרד, כי הם לא מתגרדים עם כל אחד. והיהודים עומדים ביניהם ומוחים כפיים לפי הקצב, וכל אחד אומר, יא חוואג'ה, רוצה שנגרד לך קצת, תראה איזה ציפורניים, $1,000 לחצי שעה, רוצה? מה, אתה לא מפחד להידבק? זה שכין, זה, אתה יודע, זה צרת. לא, לא מפחד. למה אתה לא מפחד? כי זה עכשיו הדש, זה ושם תפדות, זה השגוחי פרוטיס. אז הגיע באחיו, ושם הקדוש ברוך הוא הראה שרק הוא עושה הכל בלי שום עזרה מאף אחד. לכן היה המכות האלה בלי כוכבים ומזלות. היה בהתחלה ברד בלי כוכבים ומזלות, כי העננים כיסו אותם. אחר כך הגיע הרבה וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ. אחר כך הגיע חוישך שבכלל לא היה כלום, ובזה הראה הקדוש ברוך הוא שהוא מנהל את העולם. זה אגדה של פסח. ובשביל שזה אגדה של פסח, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. בוא תראה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. לא כישרונות של בני אדם ולא החלטות של בני אדם, אלא רק הקדוש ברוך הוא. שיהיה לכן פורים שמח ופסח כשר ושמח וכל זה.